שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק כ"ח. דוד כבר נמצא, עבר לצד של הפלישתים, אחר הניסיון האחרון שהוא רואה ששאול חוזר למרות השבועות ולמרות ההבטחות, חוזר ורודף אחריו בשנית, בעשירית כבר, לא בשנית, והוא מחליט להגיע אל הפלישתים, עושה שם מה שעושה, למדנו, פושט על כל מיני מקומות, הורג את הגויים מסביב, ונותן רושם, עושה רושם לאחיש מלך גת, שהוא נאמן לו. ויאמן אחיש בדוד לאמור, הבאש הבאיש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא, להילחם בישראל. ויאמר אחי של דוד, ידוע תדע, כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. אחיש מלך גת פונה לדוד ואומר לו, אתה יודע, אתה יוצא איתי. שלא יעלה על דעתך שאתה נמצא ב... נשאר פה באזור, אלא אתה עולה איתי למעלה, לצפון. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. כן, הפעם אתה תראה אותי בפעולה, מה שנהוג לומר. ויאמר, אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. זה דיבור, לכן. אתה תבוא איתי, אתה תדע, ואני אעשה אותך שומר לראשי. חיבה גדולה. ושמואל מת. ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו. ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם. ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. שונם נמצאת ליד הפולה, והגלבוע נמצא דרומית, זאת אומרת, הפלישתים נאספים בעמק למרגלות גבעת המורה. שונם, אנחנו כך מכירים מסיפור דוד המלך, ושמואל ב', האישה השונמית, גם עם אלישה, סופרי, זה כנראה הכפר הערבי סלם, שומר על הצליל שונם ליד הפולה. ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים, כי הוא נמצא על ההר למעלה, ורואה את עמק ישראל למטה. וירא שאול את מחנה פלישתים, וירא, ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול באדוני, ולא ענה הוא. גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, כתוב אצל משה רבנו, כתוב שאם יהיה נביאכם, שהקדוש ברוך אומר למרים ולאהרון, אם יהיה נביאכם, בחלום אדבר בו.
כן, אבל שאול הנביא.
שאול עצמו היה נביא. זה בעצם הבעיה, לא נעשה עכשיו חזרה על כל ספר שמואל, אבל זה חשוב מאוד מה שאתה בעצם מעלה. המיוחד בשאול היה שהוא נהפך לנביא. עמדנו את זה ארוכות כשדיברנו על התונות ועל ההמלכה של שאול, איך הוא הומלך, שלמעשה הוא בא ממשפחה שהייתה עוינת את הנבואה. כמו מסנגדים וחסידים, אז בעיני המסנגדים, חסידים זה קצת ככה, והמשפחה של שאול הייתה עוינת את הנבואה. רואים את זה בתגובות שלו, שהוא בעצם, א', הוא לא יודע מי זה שמואל. תחשוב, אדם מבוגר בגילו, הולך להיות מלך ישראל, נוגע במרפק של אדם צעיר ממנו בכמה שנים, שואל אותו, אתה יודע איפה הבית של הרועה? אומר לו שמואל, אנוכי הרועה. זאת אומרת שהוא לא מכיר אותו. שואל אותו איפה גר הרועה, והוא לא יודע איך הוא נראה. מעולם לא היה בשיעור שלו, מעולם לא שמע אותו, הייתכן כדבר הזה. לא היה זרוץ מהיר, לא אפשר לראות שיעורי. אבל שמואל הנביא היה לו, הוא היה חי, כן? מסתובב בכל מקום, ונתן שיעורים בכל מקום. מאוד לא מובן שהוא לא פוגש אותו. אין זאת אלא שהוא לא מכיר בו. והוא, בהמלכה ששמואל ממליך אותו, אני עושה את זה שוב בקיצור נמרץ, אומר לו שמואל, ונהפכת לאיש אחר. ולכתך מימי ונהפכת לאיש אחר, וכתוב שברגע שהוא פנה ממנו כבר יהיה לו לב חדש, לב אחר, וכשהוא מגיע לקבוצת נביאים מתנבאים, הוא מתנבא עמם. ואיך אני רואה שהמשפחה של שאול לא כל כך אהבה את זה? כי נהיה מזה הפתגם, הגם שאול בנביאים? מה זה היה לבין קיש? הגם שאול בנביאים? ומזה אנחנו מבינים שהמשפחה לא כל כך שמחה מהעניין, ולכן הוא גם מסתיר את כל עניין המלוכה, כי הוא לא ידע איך הם יקבלו את זה. אז חלומות זה עניין אישי שלו, זאת אומרת, היו לו גם לעצמו חלומות. והוא מחפש עכשיו בעלת אוב, כאשר הוא בעצמו העביר את האובות והעידונים מהארץ. אחד הדברים הטובים שעשה שאול זה ניסה לנקות את עם ישראל לטובת הנבואה, שזה בעצם היה התפקיד שלו. להפוך את לב ישראל לנבואה, ושימו לב שהוא הולך ועושה את המעט טוב שעוד נשאר ממנו, הוא הולך עכשיו ומקלקל. לא יאומן. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב באין דור. כן? מאוד מעניין, אחרי שהוא סילק את כולם, העבדים שלו יודעים להגיד, שם יש אחד, אבל יכול להיות שמה זה הסילוק, הוא לא, לא אין עונשים אלא אם כן מזהירים. הוא אמר לגברת נכבדה, לא, נע לא לעשות יותר פעולות של העלאת באוב. אז היא ידועה מעברה ככזאת, חזרה בתשובה. והתחפש שאול, הנה יש לנו פה דמות שמתחפשת, נכון? יש לנו כמה כאלה דמויות שהתחפשו בתנך, שאול הוא אחד מהם. והתחפש שאול וילבש בגדים אחרים. וילך הוא ושני אנשים עמו. ויבואו אל האישה לילה. ויאמר, כסומינה לי באוב והעלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת העידוני מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? איזה אישה. כן, כמו שאמרתי לכם, רואים? היא הייתה בעלת אוב בעבר. אתה ידעת מה שעשה שאול לבעלי אוב ועידונים, ששמע עליהם שהם עוסקים בזה למרות האיסור. הוא הוציא אותם להורג, הרג אותם. אתה רוצה שגם לי יקרה אותו דבר? זאת אומרת, רואים שהיא הפסיקה בעבודתה. למה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? וישבה לה שאול באדוני לאמור, חי אדוני אם יקרך אבון בדבר הזה. אני, אם אני הייתי סוג כזה של איזה, אתם יודעים מה, אדם שבוחר סמים, לא עלינו ולא עליכם, מתעסק במסחר בסמים, ומגיע אליו איזה מי שאומר לו, יכול למכור לי משהו? הוא יגיד לו, אבל הפסקתי למכור, אני לא מוכר, יש חוק, אסור למכור. אז הוא אומר, מה אתה דואג מהחוק? אני אדאג שלא יקרה לך כלום. מי אתה? מה אתה? בעלת האוב שומעת מזה, אדם שנשבע בשם השם, לא יקרה לך שום דבר, אל תדאגי. יכול להיות אולי הוא מתכוון להגיד, אנחנו לא נגלה, אף אחד לא ידע מזה, נשבעים לך שלא נספר. אבל זו הבטחה קצת מוגזמת להגיד, לא יקרה לך שום דבר, אל תדאגי. ותאמר האישה, את מי אעלה לך? ויאמר, את שמואל אעלי לי. וזה שוב מדהים, כאילו, הם משבעים שלא יקרה לה שום דבר, הם לא מבטיחים לכסף, מה המוטיבציה שלה לעשות את זה? זה מראה שיש משהו מאוד ממכר בהתעסקות הזאת של בעלי עוב, כל המיסטיקות האלה, והיא השתכנעה בקלות, ישבעו לה שלא יקרה כלום, אנחנו לא נספר לאף אחד, אף אחד לא ידע מזה, חוץ משלושתנו, אף אחד לא נמצא פה. והיא קנתה את זה. היא הולכת עכשיו להעלות את שמואל באור. ותרא האישה את שמואל, לא מפרטים לנו בדיוק מה היא עשתה, איך היא בדיוק, מה בדיוק קרה פה. ותרא האישה את שמואל, ותצעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול, למה, למה, למה רימיתני? ואתה שאול. ועוד היא בטוחה שהיא נפלה בפח. עכשיו, למה הדמות של שמואל הנביא, שהופיע לה פתאום, מגלה לה במיידי שזה שעומד מולה, למה זה הוריד לו את התחפושת? הוא התחפש. מה? אתה
אומר שהוא הופיע ישר ולא הפוך, כמו שמופיעים
באור? כן, כן. זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת בפרשנים, שזה בלוף. ופה פתאום זה באמת קרה. כל השנים, אנשים משלמים לה, היא מספרת להם סיפורים, אישה חכמה. גם פה, אגב, רואים שהיא אישה חכמה, היא ישר תפסה שזה שאול. היא הבינה מיד שזה שאול מבעד לתחפוס. למה? אפשר להגיד, בהיגיון פשוט, מי יכול להבטיח לך שלא יקרה לך שום דבר רע? אין זאת, אלא שאתה שאול. זאת אומרת, ההיגיון הפנימי אומר לה, מי יכול להישבע לך שלא יקרה לך כלום? הרי שאול הורג. אין זאת שהוא שאול. אז בעצם העובדה שהיא רואה. יש מי שאומר, ואני מאוד אוהב את המשפט הזה, ששאול, ששמואל עולה, שמואל הוא איש האמת. ברגע שהדמות שלו מופיעה, הכל יהיה אמיתי. אין יותר שקרים. אי אפשר לשקר. ביחסים של שמואל ושאול היו לא מעט שקרים. כולל לגיטימיים. למשל, שקר שלמדנו, ששמואל משקר את שאול. משנה לו קצת את האמת. ואומר לו לפני מלחמת עמלק, אותי שלח השם למשוכחה למלך על ישראל, ואתה שמע בכל דברי השם. זה הרי לא אמיתי. באמת, השם שלח אותך אליי, ואני משכתי אותך, לא אותי שלח השם אליך. או לפי, אם היינו מקבלים את דברי שמואל כאילו כמו שהם, אז זה צריך להיות כתוב, ויאמר השם אל שמואל, מלא פחך שמן, ולך אשלחך לשקיש, אשר בגבעון, כי ראיתי בבניו מלך לישראל. תמנה אותו מלך. ולא מה לא שקרה. שמואל לא רצה למנות מלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו שמע בקולם, אני שולח אליך איש, יום קודם אמר לו מחר יגיע אליך האיש, וכשהוא מגיע אומר לו הנה האיש אשר אמרתי אליך. אז למה שמואל הפך את זה? למה הוא שינה את האמת ההיסטורית? כי הוא היה חפץ, הוא הבין שזאת בעצם הבעיה של שמואל, של שאול, סליחה. הוא הבין ששאול לא מעריך את עצמו נכונה. וחושב שהוא מלך של בדיעבד, מלך של עונש. ואז שמואל אומר לו, לפני שהוא נותן בידו את המצווה החזקה מכולם, מצוות מחיית עמלק, ושלא יקרה תקלה כפי שלצערו קרה אחר כך, כדי למנוע את זה בכל דרך אפשרית, הוא מוכן אפילו לשנות קצת מהאמת ההיסטורית. אני נשלחתי למנות אותך למלך. זה היה ייעוד חיי. אז בבקשה, תעשה מה שאומרים לך. עשה את מה שהשם ציווה אותך. מין בקשה מיוחדת. ופה, הנה עכשיו שמואל מופיע, והכל נהיה אמיתי. תכף תראו שגם הדברים שהוא יגיד לו, יהיו דברי אמת. על פי שזה בא דרך פעלת עוב. ואומר לה, ואומר לה, המלך, אל תיראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. כן, אז זה כבר לא בן אדם רגיל, היא לא רואה סתם איזה מאחז עיניים כלשהו, אלא פה באמת קרה דבר שהיא, על אף היות, או בגלל היותה אשת מקצוע, שהיא יודעת היטב, או שהיא מאחזת את עיני הבריאות, או שכמו שהיא אמרת קודם, היא רואה באיזה שינויים כאלה ואחרים, לא משהו כל כך חזק וכל כך נוכחות כל כך עזה. ויאמר לה, מה תאורו? כן, הוא רוצה להיות בטוח שבאמת זה שמואל, והיא לא... העלתה לו בטעות את ג'ימי קרטר, אני יודע את מי. ואתה אומר לה, מה תאורו? ואתה אומר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל, וידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. Okay, ושימו לב, ששאול לא רואה אותו. בעלת האוב רואה, ושאול לא רואה. ואז הוא מבין, הוא משתחווה. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני לעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי. ואלו ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקראה לך, להודיעני, מה אעשה? גם פה זה סגירת מעגלים מדהימים. כאילו אנחנו רואים שאנחנו לקראת הפרקים האחרונים של שאול, ואדם בסוף ימיו מחזיר ומזדכה על כל פקדונות שיש בידו. כאילו, למה הוא עשה את המעשה המזעזע הזה? להעלות את שאול, את שמואל בעלת האוב. ושמואל אומר לו, למה הרגזתני? מה זה להרגיז בתנך? מה זה להרגיז? בדיוק. זה לא להצבן, אלא להבהיל. אז נרגזו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורעד, נמוגו כל יושבי בנה, תראו את ההקשר? אז נרגזו. הרגזו עמים, כן, שאנחנו לא שרים בקבלת שבת. הרגזו עמים, זה יפחדו, פחד. יפחדת אותי. כן, הנה יום מדהים, מלאכים יחפזו, כן, חילו חעדה יוחזו, יאמרו, הנה יום מדהים. וחזר מתארים שהוא חושש שזה, הנה, הוא נקרא לצאת אל העולם הזה חזרה, משהו קורה פה. ואז הוא אומר לו, אני קורא לך, ואקראה לך להודיעני מה אעשה. למה אני אומר זה סגירת מעגל? כי אם תזכרו בפגישה של שמואל עם שאול, גם למדנו את זה כבר לפני הרבה זמן, אז אני אזכיר את זה. במפגש הראשון ביניהם, כתוב שם כך. בפרק י', ספר שמואל א', פרק י', שמואל נותן לו סימנים של מה שיקרה לו כשהוא ילך, תלך מאיתי וזה מה שיקרה. ואז הוא אומר לו ככה, ויהי כבואך שם העיר, פרק י' פסוק ה', אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נצבי פלישתים, ויהי כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והמה מתנבאים, וצלחה עליך רוח אדוני, והתנבית עמם, ונהפכת לאיש אחר. כן, דיברנו על זה בתחילת השיעור, שהוא במדרגת נביא. אתה תהפך לנביא כמותם. ונהפכת לאיש אחר. שימו לב שאצלו להיות נביא זה להפך לאיש אחר. מה שאצל דוד זה לא ככה. צלחה עליו רוח השם מהיום ההוא ומעלה. כבר בצעירותו היה בשל על העניין. אף אחד לא מופתע שדוד המלך פתאום מדבר גדולות. אבל פה זה ממש מדהים, שהנה הוא פתאום הפך לנביא, מה זה היה לבן קיש? ואז הוא אומר לו את המשפט הבא, והיה כי תבונה האותות האלה לך. כאשר יבואו אליך האותות, וזה מה שקרה, האותות האלה באו אחד לאחד, עשה לך אשר תמצא ידך, כי האלוהים עמך. אומר לו שמואל, מהרגע שיקרו האותות הללו, תעשה מה שאתה מבין לנכון לעשות, אלוהים איתך, אלוהים עמך. מה שאתה רוצה לעשות, תעשה. ואילו בפסוק הבא מה כתוב? וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות ולסבוח זבחי שלמים שבעת ימים תוכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. יש פה שני משפטים סותרים. צד אחד שמואל אומר לו, מהרגע הזה שהאותות יגיעו לידיך, תעשה מה שאתה מוצא לנכון, אלוהים עמך. ובפסוק הבא הוא אומר לו, תרד לפניי לגלגל, תקריב קורבנות, חכה לי שבעה ימים, ואני אבוא ואגיד לך את אשר תעשה. סתירה. איך מבינים את הסתירה? אגב, הוא באמת ירד לגלגל. רק הוא לא חיכה את כל שבעת הימים, והעלה את העולות לבד, ואז שמואל פעם ראשונה נוזף בו ואומר לו, נסכלת, לא שמרת את אשר ציווך השם. אז מה בעצם התרחש פה? וזה קשור מאוד למה שקרה פה בבעלת האוב, מה שהוא אומר לו לשמואל בבעלת האוב. לשאול יש שתי אופציות, שני מסלולים, מסלול ירוק, מסלול אדום. מסלול ירוק, שאתה מבין בעצמך מה צריך לעשות, לך בכוחך הזה, עשה מה שתמצא לידיך. ורואים שיש פעולות ששאול עשה, שהן על דעת עצמו. אבל אם תיתקע ולא תדע מה לעשות, תראו איזה, איזה נדיבות של חסד יש פה, לא תדע מה לעשות, צלצל אליי. אבל הרב, אתה באמצע שיעור, אתה לא תענה על פלאפוני. ואיפה אני אמצא אותך? יש לך שליחים בכל הארץ, מי יודע איפה אתה מסתובב? אומר לו שמואל, יש לי פטנט טוב, רד לגלגל, חכה לי שם שבעת ימים, ואני אופיע. יהיה אשר יהיה. ומה מטרת בואי? אני אגיד לך מה לעשות. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה יודע מה לעשות, תעשה, השם ממך. או שאם אתה לא יודע מה לעשות, חכה לי ואני אגיע אליך. אבל חכה לי. וכשהוא לא חיכה, הנה האבון. ברגע שפנית למסלול אדום, לך עליו, אל תחזור בך. אל תחזור בך. והנה אומר עכשיו שמואל, שאול לשמואל, אני צריך אותך, לא עוזר לי הגלגל, אתה לא בא, לא עוזר לי נביאים, לא עוזר אורי, כלום, שום דבר לא עוזר לי. לכן קראתי לך, שתורני מה לעשות. זאת אומרת, שימו לב, כאילו עכשיו אתה נזכר, כששמואל היה בידיך, לידיך, כששמואל הציע לך את הדבר הזה, אתה לא לקחת את זה, זרקת את זה. עכשיו אתה מבקש את זה? ולמה, כן, להודיע לי מה אעשה? ויאמר השם לו כאשר דיבר בידי, ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? והשם שר מעליך, ויהי עריך. השם שר מעליך, כבר אתה לא יכול לדעת בעצמך. כשאני הצעתי לך, אני אגלה לך מה תעשה, זה כאשר השם היה עליך. והאופציה שאתה תדע בעצמך והשם יהיה עמך. יש מסלול השם עמך, יש מסלול חכה לי שבעת ימים. וכיוון שאתה ביטלת את מסלול השם עמך, כי אין השם עמך, אז אני לא יכול להגיד לך מה לעשות. אין את האופציה הזאת. אפילו שהעלית אותי באור. אבל אז מה הוא כן עושה? שמואל אומר לו, מה לעשות אני לא יכול להגיד לך. אבל מה יקרה לך אני כן יכול להגיד לך. ובעצם שמואל, שאול לא רצה לבוא בשביל לדעת מה יהיה בסופו. הוא רצה ששמואל, אחרי זה שואל את בעלת האוב, תגידי בעלת האוב, תקראי בקפה. מה יקרה איתי? מה יהיה? מה יקרה בחר? אז היא הייתה מצ'זבטת לו משהו, הוא היה קונה את זה, משלם על זה. פה הוא לא רוצה, הוא רוצה שהיא תעלה לו את שמואל, שיורה אותו מה לעשות. אומר לו שמואל, אין לי יכולת להורות לך מה לעשות. אבל, שימו לב, ויאמר שמואל, ולמה תשאלני ואשר שמה עליך, ויהי עריך. ויעש אדוני לו, כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידך, ויתנה לרעך לדוד. ושימו לב שזה פעם ראשונה ששמואל אומר לו בגלוי, מי הולך להחליף אותו? אף על פי ששאול כבר הבין את זה בעצמו. והוא כבר בעצמו אומר לדוד, ידעתי כי תקום בידיך ממלכת ישראל, עשו תעשה וגם יכול תוכל. אבל שמואל מעולם לא אמר לו, מי האיש שמחליף אותו מטעמים ידועים? למה הוא לא אמר לו שהוא הודיע לו מי יחליף אותו, כדי שהוא באמת לא ילך להרוג אותו? כל מה שעשה שאול עד עכשיו עשה על הספק או מתוך הבנה עצמית שלו. אז למה שמואל אומר לו את זה עכשיו? כיוון שהוא גם יודע את העתיד שזה נגמר. כבר לא יוכל שאול להרוג את דוד. אחרי האירועים הקרובים שהתרחשו. ומהצד השני, רואים חז"ל, כשהייתי באלמא דשיקרא, לא יכולתי להגיד לך אמת. מי ימלוך תחתיך? כי עולם של שקר, אתה תלך להרוג אותו. אפילו שאתה מבטיח שלו. ונשבע שלו. הנה, אתה הולך ועושה את זה. שאני בעולם של אמת, אני לא יכול לשקר. בעולם של שקר, קשה להגיד את האמת, כי אנשים ינצלו את זה. ואוי ואבוי מה שיקרה. בעולם של אמת, אי אפשר לשקר.
לא יכול להגיד. או למה אני חושב להגיד, לא ביקש ממנו. הוא כאילו רק שם ממנך על הפצעים.
אי אפשר לשקר. יפה.
כאילו הוא מנסה להכין לו.
אגב, את תשימו לב, לא, אתה יודע מה, יש פה סוד קטן שדילגנו עליו. הרגשתם שהפסוק הזה מוזר? כתוב שם כך. ויום השמואל, ולמה תשאלני והשם שר מעליך, ויהי עריך. עריך הכוונה צריך, נגדך. ויעש השם לא, כאשר דיבר בידי. מה הכוונה ויעש השם לא? איך אתם מבינים את זה? ויעש השם לא, המילה לא, למי מתייחסת? לשאול או לקדוש ברוך הוא? חצי תשובה כבר אמרתי. בשאלה. אפשרות אחת, כי הוא מדבר על שאול בגוף שלישי, זה לא כך מסתבר, כאילו בתחפיר זה לא. לא, כי דוד הוא מזכיר רק בהמשך. אלא הכוונה לקדוש ברוך הוא. ויעש השם לא, השם עושה בשבילו. ראיתי בבניו, לי מלך. השם עושה לו את מה שהוא דיבר בידי, כאשר דיבר בידי. ויקרא השם את הממלכה מידך. שימו לב שויקרא זה לשון עבר. הוא כבר קרא את זה מעליך, בעבר. ויקרא השם את הממלכה מידך, ויתנה, שוב בלשון עבר, לרעך לדוד. לרעך הטוב ממכה, לרעך. ושימו לב שהוא קורא לו רעך. אין? ואהבת לרעך כמוך. לדוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית חרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. שימו לב שהמילה עשה, 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 עשה. למה כל כך הרבה עשה, 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 עשה? אגב, מכאן מבין כנראה שאול, שאין לו מוצא אלא להתאבד. אין לו מוצא. זאת אומרת, השם, אתה שאלת, עולית באוב, את שמואל כדי לשאול אותו, תגיד לי את אשר אעשה, מה התשובה שעונה לו שמואל? הוא לא זורה לו מלך על הפצעים, אלא אומר לו, לך אין כבר מה לעשות, אתה זה שעושים בו. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה בך דבר. כאשר לא שמעת בכל השם ולא עשית, כן, לכן עשה השם לו, עשה, ייתן ויעש השם לו, ויתן, ואז הוא ממשיך הלאה ואומר, ויתן השם גם את ישראל עמך, ביד פלישתים. אתם יודעים כמה עם ישראל נהרג בקרב הזה? יש מדרש שאומר, 140 אלף איש. הוא מקמת את המצח. זה פי ארבע מ-70, כמעט 70 שנות מדינת ישראל. כל מלחמות ישראל ביחד, פי ארבע. זה לא יאומן. ויום אחד, יום קרב אחד, הנה תם יום קרב וערבו, והמלך נפל על חרבו. כן? שיר ידוע. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר. אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. וימהר שאול, ויפול מלו קומתו ארצה, ויירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היבו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. כן, עד כאן. ההתגלות הראשונה. ההתגלות הזאת אל שאול, אצל בעלת האוב. תשימו לב רק למשפט אחד, וזה נסיים, ששמואל אומר לו, מחר אתה ובניך עימי. ראו כמה אינטימיות יש במילה הזאת. נכון? ושמח חתן עם הקלה. זו הברכה האחרונה שמברכים בשבע ברכות. שמח חתן עם הקלה. ופה הוא אומר לו, אתה ובניך עימי, עימי במחיצתי. איך זכה שאול לדבר הזה? הוא גם שלח יד בנפשו, אמנם בנסיבות שנדבר עליהם בהמשך. אז חז"ל דורשים פה ואומרים, כל העושה עבירה, הוא מתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. עושה עבירה. לא שלכתחילה עכשיו לעשות עבירה, אחר כך להתבייש בה. אלא, כמובן, האדם עשה עבירה, והסיבה שהוא עבר עבירה היא בנסיבות שנוצרו, ואיזה עבירה עשה שאול שצריך להתבייש בה? הריגת נוביר הכהנים. ואיפה רואים שהוא מתבייש בזה? שהוא לא מזכיר את זה לפני שמואל. הוא אומר, צר לי מאוד, פלישתים נלחמים בי, והשם לא ענה לי, לא בנביאים ולא באורים. לא, את האורים ותומים הוא לא מזכיר. נכון? לא מזכיר את האורים ותומים. למה? כי איך אתה רוצה שהשם ינה לך באורים ותומים, כאשר אתה הרגת את נביאיו. ושחטת אותם, במקום להרוג את המלאק, הלכת, הרגת אותם. זה הבושה שלו. מזה הוא מתבייש, ועל זה נמחלים לו כל אבונותיו. עד כאן, מהיום.